חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב במהדורה המרכזית, אחרי תקיפה של חיל האוויר אתמול בלילה ברצועת עזה, אומר היום ראש הממשלה בנט, כי אנחנו ממשיכים לרדוף את הרעים בכל מקום שהם, בכל זמן ובלי קשר לאירועים שונים. ככל הנראה, על פי המידע שפורסם, היה איום קונקרטי לגבי קבוצת מחבלים שכוחות צהל פעלו מעבר לקווי הרצועה כדי לסכל אותם. אין עוד פרטים על התקיפה הזו. ותוך כך בנושאים הביטחוניים, מידע חדש שמגיע אל השבק, ככל הנראה מנקה שעבד בביתו של שר הביטחון בני גנץ, ניהל קשרים עם איראן לא פחות. בעקבות המחדל הזה קיימו בשבק תחקיר ושם עלו הכשלים בתהליכי הבטחת האישים, שהובילה כאמור גם להסקתו של גורן, מי שהיה מנקה בביתו של שר הביטחון. ובפוליטיקה, כעס באופוזיציה בעקבות הפרסום לפיו ראש הממשלה בנט לא יכול יותר להסתיר את הסכום הפיצוי שהוא יעניק ליועץ שלו לאחר שהשניים הגיעו להסדר. הפרשייה התחילה כאשר יועץ לשעבר של נפתלי בנט טבע אותו על כך שבנט השתמש בחומרים שהוא העניק לו, נתן לו וכתב בעבורו וניחס אותם לעצמו. בדין ודברים בין השניים סוכם כי בנט יפצה את היועץ לשעבר בהסכם סודי ביניהם, והשניים התחייבו שלא לפרסם את גובה הפיצוי. באופוזיציה דורשים לדעת את מלוא הפרטים על ההסכם הזה. כמה זה חוקי או לא, נדבר גם על כך. עוד עניינים משפטיים, כמובן המשך משפטו של נתניהו. המשכת החקירה הנגדית, עד המדינה חפץ ממשיך להתייחס לתיק המתנות, וטוען כי נתניהו ידע שהוא מסתובב באזורים האפורים. אשר לתיק 4000, אמר היום חפץ כי לנתניהו לא היה באמת אפשרות להגן על עצמו. אף אחד לא חשב בכלל שסיקור חיובי זה שוחד, הוא אומר. היה מדובר בהזיה. כשראיתי את כתב האישום, הייתי בהלם שאני בכלל קשור לעניין הזה. כך היום, העד מטעם התביעה, שהולך ודווקא מסבך את התביעה באמירותיו. עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית, נדבר בין היתר גם על סוגיית הגיור שאנחנו חוזרים לעסוק בה, וגם ההשלכות בעקבות ההתכנסות אתמול של הסיעות החרדיות בכינוס סגור נגד הממשלה, עם אמירות שיצאו משם, ועוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית של המשדר אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, בהפקה יצחק איזיקוביץ', באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח עם הפרשנים הפוליטיים. עורך הדין אבי בלום והפרשן יעקב ריבלין. שלום וערב טוב לכם.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב. לפני שנדבר על משפט נתניהו ועל בנט והיועץ, מילה אחת על הכינוס אתמול של ש"ס ויהדות התורה, שמתכנסים לישיבת סיעה משותפת בדלתיים סגורות. משם יוצאים אחר כך ציטוטים, כאשר עיקרי הציטוטים מיוחסים ליושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי, שמבקש מחבריו לסיעה ולסיעת יהדות התורה לנתק כל מגע עם חברי הקואליציה שרודפים אותנו, שעושים לנו את הדברים הכי גרועים שהיו אי פעם, ולא ייתכן שמאחורי הקלעים נחייך אליהם ונלחץ להם את היד. יעקב, אתה שומע גם את האמירה הזו וגם אמירות נוספות. אף אחד לא קם מול אריה דרי ואמר לו משהו אחר. כלומר, זה די התקבל בשלום, או שזאת האמירה.
לא התקבל שום דבר בשלום. מהראיה שפתי שאחרי הכינוס הזה, שאריה דרי קורא לא להסתודד ולא להגיד להם שלום, אז אנחנו רואים את חברי הכנסת של דגל מסתודדים עם שר הרווחה, מאיר כהן, ובצדק הם עושים. כיוון שאם לא מסתודדים ולא מנסים להשיג הישגים למען הציבור שלנו, אז אפשר לשבת בבית ולא ללכת לכנסת, או לבוא רק ביום רביעי ולהצביע אי אמון, ולבוא ביום שני ולהצביע אי אמון. מה זה לא להסתודד? מה זה לא לנהל דיונים בוועדות? מה זה לנהל חרמות? אני לא צריך להזכיר להרדר היסטוריה, הוא לא פחות דתי, הוא לא פחות דתי שנמדי בכנסת, אבל היו כבר ממשלות יותר מזעזעות. הייתה לנו את ממשלת השמד, היה לנו את ממשלת אהוד ברק, היה לנו את תומי לפיד ב-2003, והיה לנו את יאיר לפיד ב-2013, ואם יורשה לי לומר, מבין כל הממשלות שהזכרתי, הממשלה הנוכחית, היא הפחות גרועה מכולם, אולי יש לה תוכניות לטווח ארוך מסוכנות יותר, אבל נכון לעכשיו היא הרבה פחות גרועה, ועם כל הממשלות שהזכרתי, ללא יוצא מן הכלל דיברו ודיברו ודיברו, במליאה תקפו אותם, אפילו עשו עצרת של מיליון, נגד הגיוס, כמו שכולנו זוכרים, זה הייתה באמת עצרת גדולה של קידוש השם, ואיך שגמרו את העצרת וחזרו לכנסת, ישבו איתם וניסו לרקח, ניסו להשיג פה וניסו להשיג שם, כי בשביל זה הם נשלחו והלכו לכנסת. לכן, הרי אני לא הייתי בכינוס אתמול, כי זה הכינוס סגור, אתה מבין? הכינוס סגור, הם סגרו אותו לתקשורת, כינוס שכל המהות שלו לתקשורת, סגרו אותו לתקשורת, גם כן סגנון של כאלה אבואלים. אבל הם רצו לסגור כדי, אתה יודע, אנחנו לא נשב עם העם חי, עם העיתונאים, אנחנו רק נדליף להם בזה אחר זה. אבל אם זה המסר שלא להגיד שלום ולא לנהל בבידות ולא לחייך אליהם, אז אני מציע כל חברי הכנסת האחרים שחושבים ככה לשבת בבית ולחסוך את הדלק שגם אותו אנחנו משלמים להם, כן. שהם נוסעים מהבית לכנסת.
אוקיי, אני עובר אליך אבי ואני רוצה לשאול גם את דעתך על
הרכבים היברידיים, אז דלק לא צריך לחסוך, אבל אוקיי. אני אומר לך ברמה האישית, אני קטונתי מלהטיף מוסר לאריה דרי, בטח, ואתה יודע, הם בסוף מתנהלים על פי דעת תורה, וגם אפשר להבין את ההיגיון שבמלחמה, בממשלה...
לא, אולי רגע, בוא נדבר רגע על ההיגיון שאתה אומר.
אבל אני רוצה, בהמשך למה שיעקב אמר, בוא נדבר על עובדות. אמנם הם אתמול דיברו בשפה אחת, אבל זה ממש לא העמדה האחידה של כולם. אני לא מדבר על ששם יש עמדה אחת ודעה אחת, אבל בתוך יהדות התורה, אנחנו הרי יודעים שמי שרצה ללכת על הצעה של הימנעות בתקציב, הוא עד היום חושב שזו טעות לא לדבר, ומסתכל 3 שנים קדימה, אנחנו מכירים את השיח למשל בחסידות בעז שאומרים, לגור ולשס ולדגל התורה, קל לומר שהם יכולים להתעלם מהממשלה, כי הם מעוגנים במסגרת חוק יסודות התקציב, הרשתות שלהם מסודרים, מסודרות, אבל מה אנחנו נעשה עכשיו 3 שנים, כשעיקר הכסף הקואליציוני בעצם מיועד אלינו, הכסף שנעלם, שלא בבסיס התקציב, הם גם מזכירים בשיחות סגורות, שמי שלא יכניס את הכסף הקואליציוני לבסיס התקציב, היה מישהו שישב על השיבר ונהנה שכל מנהלי המוסדות עולים אליו. אני מדבר איתך על שיח פנימי של חברי כנסת ויהדות התורה. לכן, אני חושב שהכינוס הזה נועד לא רק לצרכים חיצוניים, ויעקב שאל למה לא הזמין את התקשורת, כי אני חושב שבראש ובראשונה הוא לא נועד לתקשורת, אלא הוא נועד לאחד שורות, מי שדווקא מישה שידעו לפנות גם לחבר'ה ביהדות התורה, להגיד להם, בואו נלך הפעם ביחד, לא ננהל מהלכים חד צדדים. אגב, פורוש ואייכלר, לדוגמה, עד עכשיו רותחים על זה, והם טוענים שבגלל שנצמדו לנתניהו ולא יקשיבו להצעתם ללכת ולומר לו שים את המפתחות, בגלל זה אנחנו באופוזיציה. זה מתחיל בעצם משם. ולכן אני צופה שהעמידה האחידה הזאת לא תחזיק מעמד לאורך זמן, כי כשאתה שומע אנשים שמדברים בסתר, הם בסוף גם ידברו בגלוי, ועוד יעלו אצלך גם לשידור.
אבי, אני רוצה רגע לשני אבי, אני רוצה רגע לשחרר איזה ציטוט גם כן. קיבלתי איזו הדלפה מעניינת מהכינוס הסגור אתמול שהיו בסך הכל 30 איש. אורי מקלב אמר שם לדרי, הוא אומר, בוא ננתק את זה, את הנושא של, של, של ביבי והקואליציה, כן ללכת איתו, לא ללכת איתו, מהנושאים של דת ומדינה. זאת אומרת, לא, לא הכל זה ביביזם. אם אנחנו רוצים לנהל מאבק של דת ומדינה, אז נהל את המאבק על הנושאים הדתיים, זה לא חייב להיות קשור לזה. כן. אם אנחנו קשורים לנתניהו, לא קשורים
כמובן
לנתניהו.
כמובן שהשאלה היא...
מתחבר למה שאבי אומר.
כן, וכמובן שהשאלה היא, האם באמת יושב ראש שס התכוון לא לומר שלום לאף אחד ובזה מסתיימת הדרישה, או גם לא לדבר איתם בוועדות, או גם לא לפנות למשרדי הממשלה. יש פה הרבה מאוד רבדים של סוג של קשרים עם אנשי הקואליציה.
אני יודע למה הוא התכוון. אני גם מבין את ההיגיון כאן. בסוף מי שהיום מחזיק ומשלם על זה מחיר אישי, כל הסיפור, אני מאמין בכך שכל הסיפור של הקואליציה עושים נגד זה כתפות המוש. מי שמחזיק היום את גוש הימין, נשאיר אותו בעניינים עם סקרים שכל הזמן מטפסים, ועם העובדה שבממשלה מתוסכלים מזה שהם לא פורצים קדימה, זה אריה דרעי, אנחנו יודעים את זה. ומה שהוא אומר, לא לתת את האקסטרה, זאת אומרת, אתה צריך לדבר, תדבר. אבל אל תסתודד מול המצלמות, שכולם יבינו שיש איזה דילים חשאיים. אל תצטלם, כמו שבשלטו משקעת פה שהצטלמו עם מתן כהנה ועם ראשי הערים. אל תעשה משהו חיצוני שמראה שאתה מדבר. כי הוא מאמין שעוד אפשר איכשהו בשלבים הנוכחיים לקעקע את הממשלה. אנחנו רואים באמת שהממשלה מבחינה ציבורית היא בחולשה גדולה מאוד. זה לא דבר מובן מאליו, כשהם התחילו את התפקיד, אנחנו חשבנו שנתניהו בשלב הזה יהיה עם 15-16 מנדטים בסקרים ומובס במשפט, שאולי נעבור לדבר על זה תכף. ומבחינה ציבורית ההפך קורה. ומה שדרעי אומר, הוא אומר, תחזיקו מעמד, כמי שיש לו ניסיון, תחזיקו מעמד, כי אם אנחנו עכשיו נתפורר, המשמעות תהיה פירור הגוש, ואז לא תהיה תקומה ולא תהיה דרך חזרה, וארבע שנים תמימות נהיה באופוזיציה.
טוב, בוא נעבור רגע למשפט נתניהו וניר חפץ, ואני שואל אותך בעיקר, אבי, כי יש פה איזשהו משהו מעניין. ניר חפץ מצד אחד בתיק המתנות, בתיק אלף ובתיק 2000, אומר דברים מאוד קשים על נתניהו. נתניהו ניסה לשדוד את כספי המדינה לצרכים אישיים. בנושא המתנות הוא אומר, הייתי עד לכך שנתניהו ידע שהוא מסתובב באזורים פליליים. הוא ידע את זה, חזר ואמר ניר חפץ. כשאתה עובר לתיק 4000, בסוגיית הסיקור האוהד, הוא פתאום כל הזמן משרת דווקא את ההגנה, את פרקליטי נתניהו, ומסביר שזה הזיה, אף אחד לא ידע בכלל מה זה סיקור אוהד, על מה מדובר, רדפו, חיפשו את ראשו של נתניהו, ועוד דברים. כלומר, אולי ניר חפץ הולך פה לאיזושהי מגמה של בתיקים שיותר קלים, הוא הולך עד הסוף עם התביעה, ובתיק המורכב יותר, הוא מציג את מצג הזה שהוא בעצם לא מבין על מה המאומה.
אני אתן לך את התיאוריה שלי, אני אומר אצלך כבר שנתיים, וזה לא אמירות שלי, שמעתי את זה עוד משעתו מיוסי אשכנזי, עורך הדין הקודם של נתניהו, שכשהם יעלו את חפץ ופילבר על הדוכן, הם יוכיחו שלא היה שוחד. עכשיו תראה, יש כאן משהו שאנחנו רואים אצל חפץ. חפץ קודם כל חושב על חפץ. ולכן הוא יעשה הכל כדי שעסקת עד מדינה שהוא חתם עליה, תעמוד בתוקף, אף אחד לא יוכל להכריז עליו כידויה, התביעה לא יוכל להגיד שהוא חזק ובסיק חי ממה שהוא אמר. זה רלוונטי לעניין גם בתיק השוחד, תיק 4000. הוא אמר אמירות קשות מאוד לנתניהו, על כך שמעניין אותך תקשורת יותר מאשר הביטחון, והביא סיפורים על ההתערבות. אבל אם אתה מסתכל על מלכת, על הכותרת של התביעה, שזה תיק השוחד, לשמוע הם בכלל התכנסו וזה מה שהם הגישו, אז מהדות שלא נראה שאין שוחד. כשהוא אומר שביבי אמר לו לא להתעסק בנושא רגולציה, לא אמר לו מעולם להתעסק בנושא רגולציה, וברח מזה כמו מאש. הרי עברנו משלב קודם, שהוא דיבר על תנאי המעצר שלו, בשלב הנוכחי שהוא בעצם אומר לא היה שוחד. מה שכן, גם בתיק 1000 וגם בתיק 4000, את מה שהוא חתם שהוא יגיד הוא אומר. כל משהו שהוא אקסטרה מעבר לזה, הוא לא אומר. עכשיו למה הוא עושה את זה? והוא נראה כמי שמסייע באמת להגנה בעניין הזה. למה הוא עושה את זה? אז אפשר, ההנחה הפשוטה היא, שגם לא יש איזשהו רגש נקמה בעוול הגדול שעשתה לו הפרקליטות בהשפלה הגדולה, ואומר, מה שאני לא חייב לתת לכם, אני אכנס בכם. יש גם מי שאומר, ואני שמעתי את זה מהצד של, שקרוב לנתניהו, יש גם מי שאומר שהיחסים לא כל כך עכורים כמו שחשבנו בין חפץ לבין נתניהו. והאמירה הזאת מאוד מעניינת. אני לא אומר שהיו מגעים מאחורי הקלעים, אבל זה, האמירות שלו הם הרבה מעבר למה שהוא היה צריך לומר, והוא ממש בא לקראת ההגנה.
אני אציע תיאוריה שלישית הרבה יותר פשוטה ולא כל כך מורכבת. בתיק 4000, אם ניר חפץ אומר שהיה כאן שוחד ועברו מסרים בתמורה לקבלת זה, אז הוא בעצמו חלק מהסיפור.
הוא מפליל את עצמו. אבל ברגע שהוא עד מדינה, אין לו בעיה לעשות את זה.
אין לו בעיה ציבורית, הוא לא רוצה להצטייר כאדם שהיה מטפל בעסקת שוחד. אם היה עסקת שוחד, היא אמרה דרכו. הוא זה שהעביר את המסרים מנתניהו לאתר וואלה כביכול כדי לקבל תמורה של כך ותן. אז הוא בא ואומר, לא היה כזה דבר, ממילא הוא אומר גם, אני לא קשור לעסק הזה. לעומת זאת, באלף ואלפיים, באמת הוא לא קשור בכלל, זה ששרה כן קיבלה או לא קיבלה מתנות, או ש... נתניהו דיבר עם נוני מוזס או לא דיבר, ניר חפץ בכלל לא בסיפור, לכן נוח לו לזרוק את עדותו למקומות שלא קשורים אליו, אבל כשבאים ודנים בשאלה, האם אתה ניר חפץ, היית מעורב, שותף, מתווך בעסקה של שוחד, הוא אומר, לא היה שוחד, ממילא לא טיווחתי שום דבר.
מעניין.
אוקיי, כן, נשמע באמת מעניין, יש בזה גם גיון מאחורי התזה הזו. יעקב, בוא נעבור רגע לעוד נושא אחרון, כשאנחנו מדברים על בנט ועל השבוע שחלף, גם עם הנסיעה של משפחתו לחול, גם עם ההסדר שהוא עושה עם היועץ שלו לשעבר, שהוא ככה סימן שאלה אחת גדול, מה בדיוק נסגר שם. נכון שבתקשורת יחסית שני הדברים האלה עוברים באופן רגוע, אם אותו אירוע היה עם נתניהו זה היה נראה אחרת, אבל בסופו של דבר בנט מצליח לעבור את כל המאמורות האלה.
כן, תראה, בנט יצליח לעבור כל מאמורה שבעולם, אם בצד השני יהיה נתניהו. הוא אומר לאנשים שלו ולתקשורת ולכל הענות ולתקשורת שמות של קולגות, הוא אומר, תראו מה אתם רוצים שנתניהו יחזור, לכן תגנו על רעייתי, ולכן אחד דנה וייס יכולה להגיד באולפן שישי שלא צריך להתעסק באשתו של ראש ממשלה, בזה שהיא 4 שנים כבר מטפלת בשרה. לממשלה הזאת יש יתרון שאין לממשלה הקודמת. דבר השני, יש לתקשורת אוהדת ברמות שנתניהו יכול רק לחלום עליהם. על כל פשעים תכסה שנאה לנתניהו, ראינו את זה בפרשת הנסיעה של גילת בנט, ראינו את זה גם בפרשה הזאת של היועץ הזה שלקחו ממנו חומרים
בין אלה. ונתניהו מואשם פה על סיקור אוהד.
בדיוק.
האיש המשמח ביותר בתולדות התקשורת הישראלית.
יש להם עוד דבר, שיש להם ייעוץ משפטי אוהד, שמאפשר להם לעשות בעצם כל מה שהם רוצים. לכן דברים שלא האמנו, שבממשלה, מי שמעלה על דעתו בממשלה הקודמת, שיתנו לחבר חשמל למאות אלפי מבנים שלא כחוק, בזנה הוא רוצה לתת את הצופר הזה לאבס, היועץ המשפטי היה קופץ על הרגליים האחוריות שלו, זה נגד החוק, זה לא קביל, זה לא משפטי, ופה זה עובר ככה. לכן בנט שיש לו כשלעצמו אור של פיל, עוד יש לו גם את התקשורת לטובתו, גם את הייעוץ המשפטית, אז למעט דבר אחד, אם כן מישהו יצלם אותו פורץ כספת, הוא יעבור כל מכשול.
טוב, אבי בלום, נחתום אולי עם העניין שפחות ככה מדובר עליו בתקופה האחרונה, אבל בתקשורת בטח שלא, אבל אנחנו כתקשורת שמשדרת לקהל שזה הנושא אולי הכי חשוב בעינינו, נושא דת ומדינה, הגיור, רפורמת הכשרות, יש שם הרבה מאוד היבטים משפטיים. עד היום מי שמנע תהליכים ברבנות ובכל מיני מקומות, היו דווקא היועצים המשפטיים. ואני שואל אותך עכשיו כמשפטן, אתה רואה את כל המערכת המשפטית הזו ברבנות, בבתי הדין, במשרד לשירותי דת, כולם תומכים בפה מלא בכל רפורמה אשר תהיה, גם אם פתאום זה עובר לכל מיני ועדות חיצוניות ודברים מקצועיים, יש משהו משפטי, שנקרא לזה אפילו המפלגות החרדיות יכולות לעזר בו, איזה בגץ שפתאום אפשר לעתור ולהגיש, או שהכל סגור ומסוגר מכל כיוון?
תשמע, רוב הדברים תלויים ועומדים בבגץ לרעתנו. החל ממשגיח מושגח, שאגב הממשלה הקודמת לא טיפלה וזה וחבל. עבור לגיור, עבור לגיוס, מהמשגיח מושגח כמובן בקשרות. זאת אומרת, בכל הנושאים האלו, הממשלה בעצם באה והיא תגיד לבית המשפט, אנחנו בסך הכל מתקנים עיוותים שנוצרו פה, ואתם עוררתם בנגיע אליהם. ואני דווקא שומע מידיעה, אני אומר לך, שכל היועצים המשפטיים מגויסים מלא מלא. מלא מלא גם מעבר לשעות עבודה, אתה יודע, יועצים משפטיים ממשרד הממשלה, ב3:30 כבר מניחים את העת על השולחן, אומרים אנחנו בדרך הביתה. כאן זה לא ככה, יש התגייסות מלאה. ראינו גם שאי אפשר לבנות על אף אחד שיבוא לעזרתנו, לא בבית המשפט ולא בפרקליטות, ולכן מי שבונה על כך שמהצד המשפטי תבוא לנו הישועה, כדאי שיחפש אלטרנטיבה אחרת.
אני הייתי רק רוצה להוסיף, אני רצית לחתום, אני אוסיף משפט אחד בנושא הגיור והקשרות, וזה מתחבר עם החלק הראשון שדיברנו, שלא מנהלים מסע מתן הממשלה ומחרימים אותה. אני שומע, וגם אבי שמע את זה מגורמים בסביבת השר מתן כהנא ושרים אחרים בממשלה, שגם בגיור, לא רק בגיור, במינוי דיינים לדוגמה, כן? אפשר היה למנות דיינים גם כן כדי שהציבור החרדי רוצה בהם, אולי לא בשיעור שהיה פעם שעברה, אולי לא שליש, 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 אלא 20, 30, 50 ודברים כאלה, אבל יש בהחלט אפשרות למנות גם דיינים שלנו, וגם בקשרות אפשר היה להוריד אלמנטים מאוד דוקרניים, כמו הנושא הזה של שלושה רבנים, אבל אם המדיניות זה שלא מחרימים את הממשלה ולא מדברים, וקוראים להם במליאה כלבים, וגפני אומר שכהנא יותר גרוע מאנטיוכוס, ובגלל זה הוא צריך לקחת הבטחה, אז מי שזורע סופה, קוצר רוח.
יעקב, אבל יש כאן גם בעיה אחת, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל יש בעיה אחת, שאתה לא יכול להאמין למילה אחת של האנשים האלה. אלה אנשים שאומרים לך בבוקר כך ואחרי צהריים אחרת, ואז ברגע שאתה תדבר איתם, תשבור את המחסום הזה, הם יקחו את הדיבור כדי למנף את זה לטובתם, ישברו את כל הציר שלנו עם הליכוד והציונות הדתית, ובסוף גם לא יעמדו במילה שלהם. וכאן החשש החרדי לא מקנה בחברי הכנסת החרדים שצריכים להתנהל.
יעקב ריבלין ואבי בלום, תודה רבה לשניכם, ערב טוב.
ערב טוב.
נצא להפסקה של פרסומות, אחר כך נשוב ונבין קצת יותר גם מה קורה בכנסת ואיך מתנהלים בימים אלה, וגם על הקמפיינים העתידיים בנושא דת ומדינה, האם הדבר הזה מתחיל להתקדם, משהו צפוי, סוגיית מתווה הכותל, אחרי הפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
נודלס מוקפץ עם רצועות פסטרמה מאושנת של טירת צבי. זה אש.
טירת צבי, טעים להתבשר. טירת צבי. אז מה בשבילי? ספרייט עם הזץ הלימוני. מרים לי את היום, מרענן אותי פתאום. זה האפקט של הלימון שנותן המון המון. אז מה בשבילי? ספרייט עם הזץ הלימוני.
פעם בשנה זה קורה, אירוע המחירות הגדול של טארגט מוטורס. 5 ימים של הפנינג מחירת רכב, הנחות ענק ומגוון הטבות מיוחדות. לדוגמה, הנחה של 10,000 שקלים על טויוטה סיינה החדשה, וגם תלושי דלק במתנה. מלאי זמין מכל הדגמים, שלם וכך. תרשום, החל מיום שני, ב' בטבת, 6 בדצמבר, עד יום שישי, ו' בטבת, 10 בדצמבר, בטארגט מוטורס, ירמיהו 68, ירושלים, כוכבית 3594. טארגט מוטורס, כי רכב חדש קונים מיבואן.
מעוז, רפואה מקצועית בבית. לפרטים חייגו
כוכבית 86-83. מעוז.
הזמן חולף והכאב המוכר בברך, במרפק, בצוואר ובגב נשאר. זה הזמן לביקיור לייזר, מכשיר רפואי אשר הוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים. סובלים מכאבים? קחו את המכשיר ל-60 ימי התנסות במחיר מיוחד. לייעוץ והתאמת הטיפול, חייגו כוכבית 3414.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אשתי ירד לה מלח בדם, היה לה חולשות, היא התפיסה ברוך השם שני כרכים של אשר בנחל. אחרי יומיים, השם מרחם היא קיבלה פיקוס, הייתה 10 ימים בבית חולים. השתחררה אחרי 10 ימים בבית החולים, חלמה את הצדיק שהוא מדליק 2 נרות בחלום. אחד לרבנו רבי נחמן מברסלב, ואחד לרבי מנחם מנדל מרימינוב. והוא אומר לה, היית צריכה להסתלק, והתעקשתי בשמיים. ואמרתי להם, אבל היא התפיסה אשר בנחל, וברוך השם, אשתי נשארה בחיים.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי, 6 ימים, החל מי"ב שבט, אתם חייבים להיות שם. חייגו עכשיו, 02-642-8888, קזבלנקה טורליינס, 02-642-8888.
אזרחים ותיקים, עם יכולות כמו שלכם בעבודה ויכולות כמו שלנו בהשמה, זה יכול לעבוד.
ותיקים בעבודה, תוכנית ההשמה לבני 60 ומעלה של המשרד לשוויון חברתי. יחד נתאים לכם כלים והכשרות, נאתר משרות מעניינות, נפנה למעסיקים מתאימים ונחפש את מסלול התעסוקה החדש שלכם. חפשו ותיקים בעבודה או חייגו כוכבית 8840, כי כשהיכולות שלכם פוגשות את המומחים שלנו, זה יכול לעבוד. ותיקים בעבודה.
לא האמנתי שאני זכאי לייעוץ חינם לקראת הוועדה הרפואית בביטוח לאומי.
רוצים גם אתם לגלות את הזכויות שלכם? היכנסו עכשיו לאתר כל זכות והצטרפו למיליוני ישראלים שגילו את הזכויות שלהם. כל זכות, אתר הזכויות של ישראל. כל הזכויות בכל תחומי החיים חינם. בסיוע משרד המשפטים ומתי ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי.
שלום, כאן אשר גרייבר. זוכרים את הקרקע להשקעה בפרדס חנה כרכור? הקרקעות השוות שעתידות להיות מופשרות לבנייה? אז זה בדיוק הזמן להשקיע בהן ולהרוויח בענק. חייגו עד היום למלכה השקעות בטלפון כוכבית 5751. הבטיחו את העתיד שלכם לפני שהמחיר יעלה שוב.
אחת, שתיים, שלוש, מוגנים? בואו נעבור את החורף בשלוש. סופרב מציגה גם ויטמין C, גם ויטמין D וגם אבץ בחמוסה אחת בלבד. נוחות ועוצמה של שלושה רכיבים בחמוסה אחת. שילוב מנצח להגנה טבעית טובה יותר ולחורף בריא יותר. סופרב. לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
מאזינים יקרים, רוצים לרכוש דירה וחסר לכם און עצמי על מנת לבצע את הרכישה? שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אור משכנתאות יודעת לתת לכם את הפתרון הטוב והזול ביותר לרכישת נכס. אור משכנתאות תדאג ללוות אתכם בדרך הנכונה והאופטימלית ביותר עבורכם. פנו עוד היום למומחים של אור משכנתאות. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ובדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אל תפספסו, כוכבית 5589. אור משכנתאות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עוד מעט, כלומר בהמשך הערב, תתקיים הפגנה מונית של תומכי הימין בכיכר הבימה בתל אביב, במחה נגד הקואליציה ופעולתה של הקואליציה בהרבה מאוד תחומים, אבל סביב סוגיית הזהות היהודית של המדינה, בעיקר נושאי דת ומדינה. כך לפחות אומרים מארגני ההפגנה. כמובן שחברי כנסת רבים השתתפו, בין היתר גם חברת הכנסת אורית סטרוק. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
מפלגת הציונות הדתית, כחלק מהקהל הזה כמובן תביע את דבריו, ואני שואל באמת, האם הכיוון הוא הסוגיות היהודיות, דת ומדינה, הרפורמים, הכותל, הגיור, אלו יהיו הנושאים העיקריים?
לא, אני לא הבנתי את ההפגנה, אבל אני חושבת שהנושא העיקרי הוא כל הזמן אותו נושא, וזו שאלת הזהות של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, כמדינה יהודית. זה לב העניין, זה לב האירוע, מאיזה כיוון שלא תסתכל אליו, בסוף זה מתכנס לשם. וזה מתחיל מהשאלה של של החבירה לתנועה, לזרוע הפוליטית לתנועה האסלאמית, ונגמר או ממשיך בו כהמשך טבעי, בכל מיני חקיקות שעניינם לקעקע שוב את הזהות היהודית של המדינה. בסוף, הכל חונה שם.
כלומר, לא עוד הפגנה שמזכירים לבנט את כל הבטחות שלו ערב הבחירות, וזה כבר די מציינו את העניין הזה. עכשיו לוקחים את הציבור הלאומי, נקרא לזה הימני, לאו דווקא בהכרח דתי, לאו דווקא כזה שיש לו כיפה על הראש, ציבור שרוצה מדינה יהודית, ומנסים לעורר את הפגיעה בזהות היהודית של המדינה. עכשיו, איך עושים את זה מול הקהל החילוני? כי הרי עד היום כל הסיפור הזה הצטייר של, כל מאבק של חרדים נגד חילונים. אני לא מאמין שהיום בכיכר הבימה היו הרבה מאוד אנשים שיש להם בעיה עם רפורמת הכשרות.
אני חושבת שזה קשור לאופי של החילונים. אני חושבת שחלק עצום מהציבור שהוא לא חובש כיפה, זה ציבור שמאוד מאוד חשובה לו וקריטית בעיניו הזהות היהודית של המדינה. זה ציבור ש הוא ציבור מאמין, גם אם הוא לא חובש כיפה על ראשו, והוא ציבור שהוא מתקומם נגד הרצון להפוך את המדינה הזו למדינת כל אזרחיה, ונגד הרצון לרמוס בראש כל חוצות ערכים יהודיים בסיסיים.
כשאנחנו מנסים לקדם את הנושא הזה, לנסות קצת ככה להבין קדימה, אסטרטגית, איך לגייס את הקהל הישראלי המסורתי, למשל נגד מתווה הכותל. איך עושים את זה? איך בעצם גורמים לאדם מסורתי מן היישוב שלא מונח בחיי הכותל ובסוגיות של רפורמים ואורתודוקסים, ואיך גורמים לו לא להיות מוטה מהתקשורת בעניין הזה?
טוב, אני הולכת הרבה לכותל, כן? ומספורת
אותם הרבה מאוד. בסדר, את אישה שומרת מצוות, את מחוברת לגמרי לעולם הזה, אבל...
לא, לא, מה שרציתי לומר, שאני הולכת הרבה לכותל, ואני פוגשת בכותל המון אנשים, שהם לא דווקא אנשים דתיים, והם באים לכותל כי הכותל חשוב להם. כמו שהאנשים האלה גם יכולים לבוא לבית כנסת, ויבואו לבית כנסת, וכשהם יבואו לבית כנסת, אל תירוב.
כן, אבל יציגו להם את זה ככותל שמאיר פנים, ופתוח לכולם, ואנחנו מוצאים את הכותל מידי החשוכים.
אני לא חושבת שאנשים שמגיעים היום לכותל, אנשים חילונים או מסורתיים, הם מרגישים שמגיעים לכותל שאין לו מאיר פנים. כמו שאני רואה שהם מגיעים, אתה יודע, לחגוג בר מצווה או אירועים דומים לבית כנסת, אז הם מגיעים לבית הכנסת שלנו, האורתודוקסי, והם לא מרגישים שזה לא מקום מאיר פנים, בכלל, בכלל לא. אני חושבת שרוב הציבור במדינה הוא מתקומם נגד מהלכים שרוצים לרמוס את הזהות היהודית של המדינה, גם בהיבט הלאומי וגם בהיבט האמוני. שבעצם בסוף זה אותו דבר.
כן, אם אנחנו עוברים למשל מהכותל, שאולי יש סביבו קונצנזוס לנושא הגיור, שאנשים פחות מתמחים ומבינים בתחום הזה, יש ממול רבנים, רבני צוהר למיניהם, או כל מיני רבנים אחרים, שיבואו ויסבירו כמה השינוי הזה טוב ורצוי ומבורך, ובעצם האדם הסטנדרטי לא יבין שזו אופציה להכניס גויים לתוך קרם בית ישראל בקלות. זה שונה מהכותל. חברת הכנסת סטרוק על הקו. טוב, השיחה נותקה, ננסה רגע לחדש איתה את הקשר לפני ההפגנה הזו הערב, כאמור בתל אביב. המונים צפויים להגיע לשם, בעיקר תומכי נתניהו, כמו שזה פחות או יותר נראה בכלי התקשורת השונים. אז אנחנו עוד דקה שתיים נחזור לחברת הכנסת סטרוק, אחר כך נדבר גם על ההיבטים החרדים של הנושא הזה. לפני דקות אחדות מוציאה סיעת ש"ס הודעה בתגובה לפגישת מזכיר הממשלה עם הרפורמים בנושא מתווה הכותל. הכותל המערבי הוא קו אדום, וכל פגיעה בו תרעיד את אמות הסיפים ותוציא המוני יהודים להגן עליו. אנחנו מתריעים בפני ממשלת בנט קריב, הסירו ידכם מהכותל הקדוש, אל תגרמו לקרע נורא בעם, לא נשתוק על חילול הכותל. כך הודעה של סיעת ש"ס לפני זמן קצר. ואנחנו מנסים להבין האם באמת הכותל שיש סביבו קונצנזוס רחב, אז זה עניין אחד מול נושאים אחרים, וחברת הכנסת סטרוק חוזרת אלינו כאן לקו הטלפון.
כן, אני מתנצלת ממש, אני לא יודעת איך קרה שהשיחה נותקה, לא הבנתי.
אוקיי, לא משנה. עברנו מהכותל לנושא הגיור, וגם את בוודאי יודעת להבחין בהתייחסות של העם בישראל לנושאים שונים כאלה. אם בכותל אפשר באמת לעטוף את כל היהודים כאן כמעט מקצה לקצה, בנושאים אחרים, כמו גיור וכמו דברים אחרים, זה יהיה קצת יותר קשה. איך משלבים את זה?
אני לא יודעת, אני לא עוסקת בלשלב ובלא לשלב. אני רוצה להגיד לכם שבנושא הגיור, יש איסור מאוד מאוד חמור ביהדות, זה נקרא איסור הונאת הגר. אסור להונות כל אדם, אבל אסור שבעתיים להונות את הגר. כשאתה בא ואתה אומר לאדם שרוצה להתגייר, תעשה איקס וואי זד, ובזה תהפוך להיות לחלק מהעם היהודי, ואז הוא עושה את זה, משקיע מאמץ כזה או אחר, ובסופו של דבר, מסתבר לו שהוא לא הפך להיות חלק מהעם היהודי, כי מה לעשות? כי רוב גדולי התורה לא מכירים בזה, והציבור הדתי שמקשיב לגדולי התורה לא מכירים בזה, ואז הוא בעצם עשה את כל הדרך כדי להישאר בלי כלום, אז זה נקרא הונאת הגר. וזה בעצם מה שעושים כאן, זה בעיניי מעשה חמור מאוד.
כן, טוב, את הולכת לנאום בהפגנה, פחות או יותר, מה תאמרי לציבור?
קודם כל, אני לא בטוחה שאני הולכת לנאום, משום שיהיו שם כל כך הרבה חברי כנסת ורבנים ואנשים יותר בכירים ממני, אז אני קטונתי מקטונתי, וכשו אני אדבר, אני אדבר, ואני מניחה שאדבר על מה שכעת דיברנו, שזה חמור מאוד שמקימים ממשלה שמאבדת את הזהות היהודית של המדינה. אבל כמו שאמרתי, אני לא בטוחה שאני בכלל מבקש לדבר שם, אני מגיעה כדי להזדהות, וכדי לעורר את עצם המחאה הציבורית, כי היא חייבת להתעורר, כי גונבים לנו מתחת לרגליים את המדינה היקרה שלנו, האחת והיחידה, מדינת העם היהודי, שחיכינו לה 2,000 שנה, ושבנינו אותה, בנינו הכוונה לא אני, אלא עם ישראל, לאורך שנים של הקרבה במסירות נפש, והופכים אותה למשהו אחר, ונגד זה חייבים למחות.
חברת הכנסת אורית סטרוק, הציונות הדתית, תודה רבה ובהצלחה.
כל טוב.
תודה. ערב טוב, אנחנו מיד עם כתבנו אבי רבינה. אבי איתנו, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אז קודם כל, באמת במילה אחת על ההודעה שמוציאה עכשיו סיעת ש"ס בנושא הפגישה שהתקיימה בין מזכיר הממשלה לבין הרפורמים בנושא מתווה הכותל. לפני התגובה הזו, אנחנו קודם כל למדים מעצם הפגישה הזו בין מזכיר ממשלה לבין נציגי הרפורמים בנושא הכותל, שהממשלה באמת מתכוונת להמשיך ללכת עם זה עד הסוף, לתת לרפורמים דריסת רגל משמעותית בכותל המערבי.
נכון מאוד, זה לא הפעם הראשונה שנציגי הרפורמים נפגשים עם בנט או שלוחיו, אבל הפעם הזו זה יצא גם לתקשורת. מזכיר הממשלה שלום שלמה נפגש עם נשות הרפורמים, נשות הפרובוקציה, אותם אלו שמגיעות מדי ראש חודש לכותל ומובילות את המחאה המוזרה הזו שמעוררת סערה מדי ראש חודש. והפעם, לפי מה שאומרים דווקא גורמים בסביבתן, הייתה פגישה טובה, הייתה פגישה מוצלחת. כלומר, עצם הפגישה אבי זה דבר פסול, זה דבר מגונה שהממשלה נותנת לגיטימציה ומנסה לתת להם פתח לאותם רפורמים, אבל כשההודעות שיוצאות לאחר מכן שהייתה פגישה טובה, זה מעלה את הלחץ אצל שומרי התורה והמצוות, אצל הציבור החרדי, אצל הציבור הדתי, שמודאג מאוד ממה שהולך להתרחש בכותל. הרי לפי מה שידוע לנו, לא מדובר בעוד איזה מתווה מצומצם, כפי שדובר ב-2017, להענקת לגיטימציה ורחבה שלמה לרפורמים, שתהיה בשליטתם, שרב הכותל יהיה מנודה מכל עיסוק באותה רחבה, שאורתודוקסים בכלל, מנהגים אורתודוקסים יהיו אסורים לקיום באותה רחבה, ולכן הסיעות החרדיות מודאגות, וכמו שאתה אומר, סיעת ש"ס מוציאה גם היא הודעה בדקות האחרונות, לשון ההודעה, אמות הסיפים ירדו במידה ובנט וממשלתו יעזו לגעת ברחבת הכותל המערבי. מה שמסתבר שמבין שלל המאבקים, המאבק החם ביותר נראה כעת המאבק על הכותל המערבי. זה לא מאבק חרדי בלבד, זה מאבק דתי, מסורתי, חילוני. הנה עכשיו אתה רואה למעלה מ-10,000 איש משתתפים ממש בדקות אלו בהפגנה שהולכת וצוברת תאוצה באבימה בתל אביב. בעיקר כמובן חברי כנסת מהליכוד, מהציונות הדתית, חברי כנסת מהימין. אתה לא תראה שם ח"כים חרדים, אבל זה לא שהחרדים מחרימים הפגנה כזו או אחרת, הם לא מעודדים ללכת להפגנות שהאופי שלהם הוא לא אופי חרדי, יכול להיות שבהמשך תהיה איזושהי עצרת חרדית לגמרי, ודאי בנושא הכותל. אגב, גם בהודעת ש"ס מוזכר שיש דיבורים על עצרת גדולה שאלפים יצאו לרחובות להפגין על קדושת הכותל המערבי, אבל ההפגנה כרגע היא הפגנת ימין. ואני חושב שזו חוליה ראשונה בשרשרת הפגנות ומחאות שנראה כאן בתקופה הקרובה, בעיקר על שמירת הדת והמסורת היהודית שהממשלה הזו כל כך מתאמצת לפגוע בהן.
כן, והכי מצחיק זה שעדיין לא נמצא הרפורמי בכל כדור הארץ שמודה שהכותל הוא שריד בית המקדש.
כן, רק אל תשכח שאנחנו יודעים לצטט את הנהגת הרפורמים מדעות עברו, שבשבילם הכותל היה נחשב לכלום ושום דבר. כלומר, רק השנים האחרונות שהם ראו שהדבר הזה הפך ליוקרתי, אז גם מבחינתם הם מנסים להאחז בו.
אבי רבינה, כתבנו, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
נשים יקרות, אתן איתי? כאן צילית יעקובסון, יושבת ראש עמותת בת מלך. אני נרגשת לספר לכן על מיזם נשים חדש בשם איתך. אני מחפשת שגרירות מתנדבות בקהילה שאפשר לסמוך עליהן. השגרירות יפעלו למען נשים המתמודדות עם מצוקה במשפחה. מרגישה שאפשר לסמוך עלייך? צרי איתי קשר, באתר בת מלך או בטלפון 02-633-8928. בואי, גם אני איתך.
שלום, זה דדי, החתול הכתום מהפח הכתום. שוב ושוב שואלים אותי, דדי, גם אריזות חלב זורקים לפח הכתום? אז אני אומר להם, ברור! מה, יש לכם חלב על השפתיים? חלב 3%, חלב אחוז, חלב עשיר, חלב עני, חלב עזים, חלב בקרטון, חלב בסקית, ואפילו חלב 2 ליטרים. וואו, יש למישהו גיה?
גם אריזות חלב זורקים לפח הכתום. תמיר.
מאזינים יקרים, האם אתם רוצים להוקיר טובה לאורכם שמסרו את נפשם למענכם? יש לכם הזדמנות לעשות טובה גדולה ועצומה לעילוי נשמת אורכם היקרים שעשו למענכם בחייהם. הנציחו את יום השנה לפטירתם בלוח לזכות נשמת, וזכות לימוד התורה של ילדי קרן ההסעות יוקדש לעילוי נשמתם. ואין לך עילוי נשמה גדול מזה. הצטרפו לגדולי ישראל שכבר הנציחו את שמות יקיריהם. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
כמה מרווים? ככה קרים. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
אתם בטח מכירים את הכתמים השחורים בתחתית הסיר שלא יורדים גם אחרי ניקוי קש? מהיום יש פתרון. סנו סושי ספוגה פלני רוסטה. להסרת לכלוך ושומן שרוף בקלות ובמהירות. לניקוי והברקת סירים וכלים מיני רוסטה. למראה נוצץ כחדש. סנו סושי ספוגה פלני רוסטה. מה הבעיה? קחו סנו.
חוזרים ובגדול! ההילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים. רכשו כרטיס להילולה, תזכו לברכתו של מרן ראש הישיבה שליטה, ותקבלו בעזרת השם פי 10. האזינו לדברי קודשו של הגאון הרב צמח שליטה.
עשרות שנים תמיד הייתי במינוס בבנק. ביקשתי את ארנק הברכה. תמורת כרטיס הגרלה שקניתי, זו התוצאה. המינוס נעלם.
לרכישת כרטיסים חייגו 1-700-015-110. 1-700-015-110.
רבנו מצליח.
הכניסה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
טוב, עוד מעט נחזור לעניינים שאנחנו עוסקים בהם, גם סוגיית הכותל וגם משפט נתניהו וגם הפגנת הימין. עצירה קטנה על האירועים הביטחוניים, פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר איתנו על הקו. שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב. אז קודם כל, לפני שנדבר על המכשול סביב רצועת עזה שהושלם, בוא נדבר על התקיפות אתמול בסוריה, וגם פעילות של מטוסי חיל האוויר אתמול סביב רצועת עזה, שלא ברור מה היה שם, אבל כשמדברים על סוריה, אחרי הרבה, בוא נקרא, לא יודע, תקופה ארוכה, אבל יחסית, כמה חודשים שלא ראינו תקיפות מהסוג הזה, ישראל שווה לתקוף שם.
כן, לקח לפחות לפי פרסומים זרים, בוא נהיה זהירים לפי הצנזורה, כן. שלא ניקשר חלילה בצנזורה. כן, אנחנו באמת מדברים על 10 תקיפות ב-20 הימים האחרונים, שמיוחסים לכולם לישראל, אבל התקיפה הפעם, התקיפה לפנות בוקר זו שמיוחס לישראל, הייתה שונה, שכן היא הייתה איתות לנשיא הסורי אסד, לאמור, אמנם בשטחך הרגיל, באזור שדה התעופה דמשק, באזורים שבהם אתה שולט, פעילות חיל האוויר, כך לפי הפרסומים, הצליחה והניבה פרי, אבל דע לך שגם מהצד הימין יש לך אויבים, שכן הפעם הזה תוקף הזו, תוקף חיל האוויר, מחולות שנמצאות בנמל לתקיה, זה הנמל הסורי הגדול, על חופו של הים התיכון, נמל שדרכו מוברחות גם כן סחורות, והפעם במסגרת המאבק הימי של ישראל נגד איראן, מותקפות המחולות הללו שבתוכם חומרים וכלים שהיו מיועדים לחיזבאללה, מדובר באותם נשקים, אותם שוברי שוויון שצהל מערכת הביטחון, מדינת ישראל בכללותה לא יכולה להרשות לעצמה ולא תוכל להרשות לעצמה שהם יעברו לידי החיזבאללה, בהחלט פעולה גם חירוגית אבל גם נותנת סימן מובהק לנשיא הסורי, למור תשמר לך גם מבית וגם מתוך הנמלים שלך, וזה מביא אותנו בשבוע הבא גם לביקורו של שר החוץ הרוסי לברוב, כדי לדון גם בנושא הזה של התקיפות הישראליות בסוריה, וגם כמובן הנושא האיראני.
כן, טוב, ראש הממשלה לשעבר נתניהו היום כותב מצד שעשינו לפני כמה שנים, והכרזה שלי על בניית קיר חומה תת-קרקעית מסביב לרצועת עזה, הוא שלמה היום, ואני שואל אותך, קובי, באמת, קודם כל, האם זה הושלם? מה האפקט של זה? כמה זמן עבדו על זה? מה הקיר הזה בעצם?
קודם כל, התייחסת לבטן נתניהו, הייתי היום בטקס, הייתי עם שר ביטחון גנץ, עם הרמטכ"ל כוכבי, עם אלוף פיקוד הדרום, ובאמת, יש ביטוי ביהדות, כפי שאתה יודע, אין המלאכה נקראת אלא על שם גומרה. ומי שהתחיל את כל הפרויקט הזה, באמת היה נתניהו ביותר ראש הממשלה, והיום הוא נהדר מהטקס הזה, אז באמת הושלמה כל המערכת הזאת. למעשה, מערכת שמורכבת מחמישה חלקים, גם קיר חיצוני, שנמצא מעל הקרקע בגובה של 15 מטרים. הסיפור המרכזי הוא הקיר התת-קרקעי, לעומק של עשרות רבות של מטרים, לא אנקוב כאן במספרים כדי לא לתת לחמאס פתחון מידע, אבל מדובר בעשרות רבות של מטרים, אתה יכול להבין או לשוות בעצמך, משהו כמו קיר ענק בגובה של מגדל עזריאלי, שנמצא בתוך האדמה, עמוק בתוך האדמה, זה החלק השני. החלק השלישי, קיר בתוך הים, ממש מכשול ימי בתוך הים. על כל המרכיבים הללו ישנם חיישנים, סנסורים בלעז ומערכת בקרה שמפקדת על הכל, סך הכל חמישה מרכיבים שלא יאפשרו יותר לחמאס. ואומר לי היום גם שר הביטחון וגם הרמטכ"ל וגם מי שמביקד על כל הפעולה וההדסית האדירה הזאת במשך 3.5 שנים, שזה מונע מחמאס לחלוטין מנהרות חוצות גדר לתוך שטח ישראל. הם מנסו כמובן באמצעות טילים, באמצעות רחפנים ודברים אחרים, לפחות את האיום הזה שכל כך היה בליבתנו במבצע צוק איתן, לפני כמעט 7 שנים האיום הזה הוסר. 65 קילומטרים, אבי, 3.5 מיליארד שקלים, רק כדי לסבר את האוזן הזה, הערב הזה למאזינים שלנו, כמות הברזל וכמות החול, אם היינו שמים אותה מכאן ועד בולגריה, זה סדר הגודל של הכמויות, למעלה מ-1200 עובדים שעובדים סביב השעון, 15 סביבי לחימה, בהחלט עבודה יפה, באמת מי שלא היה שם היום, נתניהו, קרב קצת הלב, לאנשים לא מעטים במערכת הביטחון, לא הסתכלתי על הצד הפוליטי, אבל במערכת הביטחון, אנשים שליוו את הפרויקט הזה כל הזמן אמרו, באמת מגיע לו גם כן קרדיט על העבודה הזאת, הוא לא הוזמן, אבל זה טבעה של פוליטיקה, אתה יודע.
אוקיי, קובי פינקלר, אלו באמת כאמור עיקרי הדברים, כשמדברים על החומה, אגב, החומה הזו, המכשול התת-קרקעי הזה, לא רק היותו מונע...
הוא לא רק תת-קרקעי, הוא גם אילי, גם גובה רב מאוד מעל פני
התת-קרקעי. זה צריך לומר את זה, שהוא לא רק מונע מנהרות, הוא גם מונע מעברים פיזיים מעל פני הקרקע. כשאנחנו בוחנים את זה מול גדר ההפרדה סביב יהודה ושומרון, אותה גדר שנבנתה מיד אחרי חומת מגן, ובאמת הורידה את רף הפיגועים למספרים מאוד מאוד קטנים ממה שהורגלנו אי שם בשנות ה-2000, כבר היום במשך הזמן היא פרוצה בכל כך הרבה מאוד מקומות, כלומר מכשול כזה גם כשהוא נבנה צריך הרבה מאוד תחזוקה.
כן, אבל זה שני דברים שונים. המכשול של יהודה ושומרון הוא גדר פיזית, פשוט למנוע מאנשים, ובאמת, כמו שאתה אומר, בגלל שהשאירו הרבה מאוד פרצות, בייחוד בדרום החברון, מחברון ודרומה, השאירו הרבה מאוד פרצות, גם מטעמים של מאבקים על שטחים, למי שייך השטח הזה, גם הרבה מאוד גדרות שנבנו באמצע כדי לאפשר כניסתם של פועלים. אנחנו מדברים על סדר גודל של למעלה מ-120 אלף פועלים פלסטינאים שנכנסים כל יום, אז בחסות כל הדברים האלו גם נבנו שערים, זה לא דומה במקרה הזה. הסיפור של רצועת עזה זה באמת גדר הרמטית לחלוטין, לא רק בגובה שלה, אלא בעיקר בעומק שלה, והיא תמנע גם חדירה פיזית מהגדר הישנה. מי שינסה לעבור את הגדר הישנה, שנמצאת במרחק כ-70 מטר מהגדר החדשה, מה שאני מכונה בלשון המקצועית טיר הוברס על הכביש הישן, יתקל בקיר האדיר הזה, הוא לא, כבר לא גבוה, זה לא רק של 12-15 מטרים של הגדר שבין הרשות הפלסטינאית לבין שטח ישראל, אותו דבר כמו שקורה גם בגבול ישראל-מצרים. העובדה שהכניסו פה כל כך הרבה חיישנים וכל כך הרבה גם טכנולוגיה, היא שונה לחלוטין, גם עלות הגדר שונה לחלוטין, גם המהות הייתה בכלל אחרת. ואתה רואה שלמרות הכל, ביהודה ושומרון הולכת ומתפרסת לפעילות טרור מחודשת שמצריכה את כל ההערות.
קובי פינקלר, תודה לך על הדברים.
תודה, וערב טוב.
ערב טוב, להתראות. טוב, בשעה הבאה אנחנו נחזור גם להפגנת הימין, מן הסתם כשנתניהו יגיע לשם, נעביר חלק מן הנאום שלו שם, לפי שנואמים שם חברי כנסת שונים מהליכוד, ועד אז אנחנו עוברים לעניין אחר לגמרי, אבל מעניין לא פחות, הסכם השלום עם מרוקו יוצר הרבה מאוד אפשרויות ליהודים, ישראלים שמבקרים במרוקו, השאלה כמובן הקורונה והזן החדש עם ההגבלות החדשות, עד כמה זה משפיע באמת על הנסיעות למרוקו, כשברקע יש לנו הילולה מאוד גדולה בט"ו בשבט של רבי יצחק אבו חציר, הזכותו תגן עלינו, ואיתנו לקו הרב יהודה עזרד, שלום וערב טוב.
ערב טוב לך ולמאזינים.
קזבלנקה טורליינס, שרבים מן המאזינים כבר מכירים, עוד מעט נדבר גם על הנסיעה הספציפית שלנו, אבל בגדול, מה עושה הקורונה לטיסות, להתארגנויות, להכנות?
בהחלט יש חששות, אנשים שואלים שאלות, רוצים לדעת איך מרוקו מתייחסת בכלל לכל מה שקשור לטיפול בקורונה, והפעם היא פשוט הלכה על מהלך דומה מאוד לישראל. אני לא הייתי רוצה לומר העתק הדבק, כי ראינו את מרוקו פועלת לאורך כל השנתיים האחרונות מאוד מאוד בחוכמה ובזהירות, וגם בהבנה ובחוכמה, לא סגרו סתם סגרים, צד שני נקטו בזהירויות מאוד גדולות, והפעם הם הלכו ממש כמו ישראל וביקשו לסגור לשבועיים כדי ללמוד את מה שהולך ומתחולל עם הווריאנט החדש. אבל הקולות שנשמעים ב-24 שעות האחרונות, מרוקו מדברת על סיים את השבועיים האלה ולפתוח את מרוקו בחזרה, כמובן עם מגבלות, עם תנאים, עם בדיקות וכו'.
אז אנחנו בעזרת השם, מאזיני כל חי כבר יודעים, אני רק אומר את זה שוב, מארגנים נסיעה בקרב מאזיני כל חי, באמת נסיעה איכותית של קהל איכותי, ציבור בני תורה רציני, שרוצה גם לחוות את מרוקו כמו שהיא, וגם את קברי הצדיקים, וגם את האותנטיות. אז לא רק שככה אני הקטן נבחרתי להוביל את הקבוצה הזו, צריך לזכור שמאחורי הסיפור הזה יש באמת הרבה מאוד אופרציה והתארגנות וקשרות ומזון ואוכל, וסיפור כל כך מורכב וגדול, ואנשים שואלים אותי בימים האחרונים, תהיה נסיעה, לא תהיה נסיעה, כן קורונה, לא קורונה, אז אתה עונה על הדבר הזה, אז בעזרת השם כרגע הכל לפי התוכניות, בואו במילה אחת נדבר על הנסיעה הזו.
בהחלט אני יכול לומר שהחיבור הזה של כל חי שהרים את הכפפה, ובהחלט זה שעמדת, שלקחת את המושכות להוביל את המהלך הזה של לבוא, ולהכיר לציבור שלנו, הציבור האיכותי, התורני, את מרוקו, שכבר יצא שמעה, היום כבר כולם יודעים כמה היא מיוחדת, כמה היא מרתקת, אבל אנחנו גם מעבירים ונותנים תרבות מיוחדת, מקום מרתק ומיוחד במינו, שבו הלכו וגדלו גדולי עולם, שהשאירו לנו מסורת עצומה, ובהחלט מסלול מסע כזה, שבו אנחנו גם מתחברים לצדיקים שממש היו במי שיגיע לשם למדבר הסהרה ויגלה את אזור תפילאלט ואת הרפוד ואת המקום שבו גדלו גדולי עולם, באמת זה להשתומם איך גדלו וכזה חורים נידחים.
בעצם השתתפות בהילולה עצמה של רבי יצחק אבו חצירה, עם כל הדברים הגדולים הידועים על ההילולה הזו, ועל המקום הקדוש הזה. ולצד זה גם גשמיות, בוא נודע לאמת, זה מסע של 5 כוכבים, עם האוכל הכי טוב שאפשר, עם שבת שירה מרוממת, עם פייטנים, עם הדרשנים הגדולים, אנשים שבאמת מכירים את מרוקו, וכל זה בעזרת השם לקראת ט"ו בשבט, אבל הנסיעה כל כולה, בוא נאמר, אולי היתרון הגדול שלה, שהטיסה יוצאת כאן מישראל ישירות לדרום מרוקו, היא לא גוררת את כל הנושאים עכשיו לנחות בקזבלנקה או ברבת, ואז לעלות על אוטובוס ולנסוע יומיים כדי להגיע להילולה.
אמת. זה באמת, אלעל, אפשר לומר, יאמר לזכותה, הרים את הכפפה והסכימה לעשות מהלך לא פשוט של בכל זאת טיסה ראשונה למקום, לשדה תעופה שם העולם לא נחתו בו, והם היו הראשונים שחברו איתנו, הרימו את הכפפה והבינו שמרוקו הולכת להיות יעד שיחבר את הציבור החרדי. אני בדגש אומר שאלעל עשתה פה מחווה ספיישל עבור הציבור החרדי, והיא הבינה שמתפתח פה מה שקורה בארץ בזמן האחרון.
ביקוש, יש ביקוש, גדול. וברגע שיש ביקושים, יש כמובן מענה. זה כל הסיפור.
בהחלט.
טוב, בואו נסיים עם מספר טלפון לכל מי שבכל זאת רוצה להתעניין, כי נותרו עוד כמה מקומות בנסיעה הזו. זה כמובן נסיעה למשפחות, הכל כמו שצריך, ומי שרוצה להתעניין, איך עושה את זה? תזכיר לי.
אז מספר הטלפון במשרד הוא 02-642-8888, וגם בשעה כזאת אפשר להשאיר הודעה אם לא יוכלו לענות לטלפונים ויחזירו לכולם. הייתי נותן במקביל, מי שרוצה להתכתב, להיות בקשר גם בטלפון.
יכול לפנות למספר וואטסאפ
052-88-0050.
כן, אז שוב 052-8-8000 ו-50 בסוף. הרב יהודה עזרד, מרוקו, ישר כוח, מחכים בציפייה.
מחכה לכולם, ישר כוח.
בשורות טובות, להתראות. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי אורי כהן, תודה ליצחק איזיקוביץ' בהפקה, נשוב מיד אחרי החדשות, תישארו איתנו.
מיד נשוב.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
אתם זכאים לתעודת נכה מהביטוח הלאומי? מהיום, התעודה דיגיטלית. להורדת התעודה בקלות לטלפון הנייד, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי. קל ופשוט.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
אז מה בשבילי? ספרייט עם הזץ הלימוני. מרים לי את היום מרענן.
פעם בשנה זה קורה, אירוע המחירות הגדול של טארגט מוטורס. 5 ימים של הפנינג מחירת רכב, הנחות ענק ומגוון הטבות מיוחדות. לדוגמה, הנחה של 10,000 שקלים על טויוטה סיינה החדשה, וגם תלושי דלק במתנה. מלאי זמין מכל הדגמים, שלם וכך. תרשום, החל מיום שני, ב' בטבת, 6 בדצמבר, עד יום שישי, ו' בטבת, 10 בדצמבר, בטארגט מוטורס, ירמיהו 68, ירושלים, כוכבית 3594. טארגט מוטורס, כי רכב חדש קונים מיבואן.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
בזול. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
חולמת על לידה במרכז רפואי חרדי ולא מוכנה להתפשר על תנאים מפנקים? עכשיו בלניאדו, 12 חדרי לידה חדשים, מפנקים ומפוארים, ושיהיה בשעה טובה. לניאדו, לידה בדרך שלך. לקבלת פרטים התקשרי 09-860-9500, 09-860-9500.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד.